ברשות היושב ראש מושב שורשי, כבוד העמיתים למושב, קהל נכבד מאוד, מחויבים אנו לפתוח בכבודה של אכסניה ולהודות ליוזמים שיזמו את הכנס החשוב הזה. טוב גם אחרי 60 שנה לרענן ולתרענן ולזכר בהיסטוריה של בני עדתנו, של בני עמנו. היא נכנסה לדברי הימים של העם היהודי, של תקומת מדינת ישראל, ולכן יוזמה ברוכה היא שיזם אותה ידידי דוקטור אהרן מימני וידידי פרופסור רוזנטל. מוריי ורבותיי, כפי שאמר יושב ראש, אני אדבר על הקליטה הרוחנית של עליית על כנפי נשרים. עליית על כנפי נשרים היא העלייה ההמונית של יהודי תימן לארץ ישראל, ואני מדגיש לארץ ישראל, בשנות ה-50, ואשר היא ידועה גם בשם מרבת הקסמים. ועוד עשה שימוש בין ההבדלים בשני השמות הללו. בעלייה זו עלו כ-45,000 יהודים מתימן, כולם לא יוצא מן הכלל, כפי שהיה מצב אז, רבותיי. יהודים מאמינים בשם, שומרי מצוות, רובם, רוב כל הזכרים, יודעים קרוא טוב, יודעים לקרוא בספר התורה, קטנים כגדולים. כולם מגודלים פאות מסולסלים ועטורים מסכנים ותליטרות על כתפיהם. והנשים, אף שאינן יודעות קרוא וכתוב, הן נשים צנועות, אפילו ילדות שבהן מחוסות היו בשער ראשן. בכולם נשים מאמינות, חדורות בתודעה, בתודעה גדולה מאוד, על יהודן האמהי, על יהודן כעיקרות בית, וכולן חרוצות ונאמנות. עולי יהודי תימן אלו, דהיינו בעלייה הזו שעליה אנחנו מדברים, טרם עמדו על ההבחנה בין ארץ ישראל ובין מדינת ישראל. לדידם, ארץ ישראל היא ארץ הקודש, והיא ניתנה מהשם לעם קודש על פי תורת קודש. כולם האמינו שהעלייה היא חלק מתהליך הגאולה, עליה נבאו כל נביאי ישראל בכל הדורות, שעתידים לעמנו לשוב לארץ הקודש, ובארץ הקודש יהיה מלך המשיח שיבנה בית שלישי שלא יחרב לעולם. זו באמת האמת, כזו חזון הדורות של עמנו. אבל גם היו מתוכם, לא כולם, אבל היו גם מתוכם, שהתייחסו לבן גוריון כמלכות בית דוד. לכן, לדידם, העלייה לארץ במטוסים הייתה בבחינת מימוש נבואתו של מיכה הנביא, פרק ז' פסוק ט"ו, שהוא אמר, כי מצאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. כלומר, בגאולה העתידה השם יראה לעמו נפלאות כמו הנפלאות שיראה לאבותינו שהוציאה מארץ מצרים. ומאחר שעל אבותינו שהשם הוציא אותם מארץ מצרים נאמר, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, אם כן, גם העלאת יהודי תימן לארץ הקודש בעיני אבותינו שעלו באותה עלייה במטוסים הייתה לדידם בפינת שהשם נשא אותם מארץ תימן, ארץ טומאת העמים, לארץ הקודש במטוסים, נשא אותם על כנפי נשרים. וסבורים היו שהם באים לארץ הקודש לראות עין בעין את שוב השם, את שיבת ציון, והם כחולים. הם לא היו מודעים למשמעות של מדינת ישראל בתור שכזו להבדיל מארץ ישראל. שהכוונה היא, כשאומרים מדינת ישראל, שהכוונה היא למדינה דמוקרטית חילונית. אומנם, חלק מהם לבטח שמעו לבני העליות הקודמות שיש בארץ חילונים, לא רק בכך לתמימים, אבל הם שמעו שיש בארץ חילונים. אבל הם לא העריכו שהשלטון של המדינה והמנגנונים שלה הם חילונים. לכן קליטתם הרוחנית של יהודי תימן על ידי המנגנונים של מדינת ישראל החילונית הייתה מלווה בזעזועים. באמת כל החוקרים שכתבו אודות העלייה הזו ציינו שעוד היו רבים עולים באותה תקופה, גם הם היו דתיים, כי באותה תקופה מדינת ישראל קלטה כחצי מיליון עולים, והיו עוד עולים מבני עדות אחרות. אבל הם אומרים, העדה התוספת והסוערת ביותר כנגד המפגעים הרוחניים בקליטה הייתה העדה התימנית, כך גדולה חוקרים כותבים, כך דוקטור סמרת כותב. והיא הייתה להם אבותינו, בעלייתם, באותה עלייה כאן בנשרים, הייתה להם אותה עלייה בבחינת מרוות קסמים. מה זה מרוות קסמים? מחד, מרוות של תמיכה ועזרה, הן בעלייה והן בקליטה, במובן החומרי, ולכל הכבוד, ישר כוחה למדינת ישראל, זה ברור, אי אפשר לקחת ממנה את הדבר הזה. ומעידה, לפני אבותינו, אותה עלייה, לאחר שנתפתחו, הייתה בבחינת מעשה קסמים מוחשבים. דבר שלא הסכינו, דבר שלא הסכינו לו, יהודים בלי יהדות, קולטים שחיללו בפניהם את השבת, שרקדו בפניהם מאורה בנים ובנות, שהציבו בפניהם סרטים שהם מנוגדים היו לערך התניעות שחונקו עליהם, קולטים שלימדו אותם הרבה, רק דבר אחד, רק לא תורה. יש שהתנכלו ללמודי התורה, גם זה החוקרים ציינים, שהעולים לימדו את בניהם. וחמור יותר מזה, רבותיי, קולטים שגזזו לחלק מהם את פאותיהם, ועבדכם היה אז בגיל 4 וגם היא גזזו את הפאות, ואז הגננת שלי הייתה מאוד נעימה כלפי, לא רודנית, לא כפייתית, היא אפילו נתנה לי שקית ג'ולות פרפריות בזמן שגזה לי את הפאות. דעתה, הגעתי לבית אבו מורי זכר צדיק לברכה וראה אותי בלי הסימונים. וואי אני הוודא, איפה היהדות? זה הסימנים של היהדות. ועבדכם הקטן הייתה תמודית עם הטרמה הזאת, זה לא דבר פשוט. על כל פנים, לחלק מהם גזזו את הפאות שנקראו להם סימונים, סימני היהדות שלהם. ואומנם כבר כתבו חוקרים חשובים כמו דוקטור דוב ביטן, ביבי, כמו דוקטור דון יחיא, או כמו דוקטור סמרת ועוד, על ההיבטים ההיסטוריים של המפגעים הרוחניים שפגעו את גורמי הקליטה באותם עולים. החינוך האחיד החילוני שהמחילו להם, על גזיזת הפאות של חלק מהם, על גניבת ספרי הקודש ועל גניבת ידיהם. רבותיי, אינני יכול לעצור בעד ההתרגשות שלי שהתחלתי לפעול כפעיל רוחני בקריית אונו, עוד בטרם נבחרתי קרב האש של קריית אונו. אז באותם זמנים אחד מרבני העדה שם, זכרו לברכה, מוריסל מפזרי, זכרו לחיילו הבא, מגיש על דרך ששיקל כאן גם בן וגם נכד במלחמות, הוא כבר איבד את מאור עיניו באחרית ימיו, הוא בא כמו תינוק לשמוע את השיעור שלי, והוא בעל פה מתקן לי את הגרסה בתלמוד, يعني بتاعها سفر وبعالتين تكاني تجسام تلمود بني لو بشنام وما التدري مين بتخفتروا لعن بيعظم منه في مسؤولة شلشي ورحتي على مسؤولة شلشي ركو بعني ומגיש לי את מה שהוא מגיש ושר את הנשיד ותשירו שבות מנופרי ולפתע במחות של איש ואומר לי כבוד הרב אני שיקלתי בן שיקלתי נכד השם נתן והשם לקח דבר אחד אינני יכול להתנחם על ספרי הקודש לקחו לי על ספרי הקודש, אז זה לא יכול להתנחם. והוא בוכה בדמעות של איש. מה יכולתי לקרוא צעיר לנחם אותו? ניסיתי את כוחות הידלים. אבל מת השם יתברך. צחתי את פתיחתי בפני פרופסור יהודה רצה בהשם שמראו וחיירו, ביעריך כמרתו ושנותם בנעימים. ויום הוא יצא לשנת שבתון. הוא מתעזל אליי מחוץ לארץ. כבוד הרב! מצאתי קונטרס אחד מכתב יד של מורי סלם עברי בקרב אורו על תכתובת של שאלות ותשובות הלכתיות שהוא התכתב עם רבני צנעה לך תודיע לו זה באמת חיים היו בשבילו זה להקים אותו לתחילה רוח הקודש הבא אליו אז גנבו גם רבותיי את ספרי הקודש להם גנבת ילדיהם ועוד ולכן תכלית הרצאתי זו אינה רבותיי, חזרה על העובדות ההיסטוריות שכאמור כבר נכתב עליהן רבות, אף שטרם מוצו, אלא תכלית הרצאתי זו. ניסיון להעריך, להעריך את תוצאות אותה קליטה רוחנית, ולא קלה למלכת הערכה, כי הדבר תלוי באילו מדדים או כלים בידי רק את בתי הערכה. ולא המערך זה כמערך זה כי יש בהשקפת עולם אישית של המעריך משפיעה על מרחת הערכה ותוצאותיה ואף על פי כן מורה דרבותיי בעולם האקדמי בעולם העימני פטור בלי כלום יש ומרחת הערכה היא דבר נחוץ כי ההיסטוריה נועדה ללימוד ולפקת מתחים וכל שכן כשדובר בעדה חשובה, מקורית ושורשית, כמו עדת יהודי תימן בפרט, ובעיצוב החברה בישראל, ובדמותה של מדינת ישראל בכלל. ולכן, אתרונת חלקי במלאכה זו, או כמובן שרוצה לחלוק, לחלוק, כי מתוך כך תתברר האמת ותתלבן ותצא לאור עולם. והנה מוריי רבותיי, דומה לי שנסכים לכך שעלייה בת כ-45,000 עולים שכולם יהודים מאמינים, ישרי דרך, שומרי מצוות, חרוצים, אוהבי ארץ הקודש, ואני נותן קומפלימנטים רבותיי, כל אלה שיקויים את צ'קים עם כיסוי שכל חוקר חותם עליהם בשתי ידיים, מה שאני אומר כאן. לא כי אני בן העדה ואני נותן קומפלימנטים, זו המציאות שהייתה. אוהבי ארץ הקודש, אוהבי עם הקודש, אוהבי תורת הקודש, שכולם חיו על פי הקו מנחה של תורה ועבודה, ככלל מנחה מהותי, לא פוליטי לחלוטין. לא תורה ועבודה פוליטית, תורה ועבודה כקו מנחה בחיים, ככלל מהותי. היא עלייה של כל הדעות, היא עלייה איכותית ביותר. ועולים אלה היו צריכים לקבל מן המדינה סיוע חומרי לקליטתם בארץ, ניתן להם כל האפשר ואנחנו מבינים את הקשיים שהיו אז, אין ספק בדבר, ועוד משהו שהמדינה הייתה צריכה לתת להם, בלימודי ההשכלה כדי להשלים את החסר להם בהשכלתם. והקולטים היו צריכים לסייע להם לשמור את צביונם כדי שעולים אלה יקרינו על החברה הישראלית מודל של חיים יהודיים חיי עמל כפיים הם אמונה בתורה, חיי יושר והגינות, וחיים של אהבת הבריאות, אהבת הארץ, מטיפולים מכל סמן פוליטי. כלומר, אסור היה לקולטים לשנות את אופיים, את תרבותם ואת אמונתם, אלא רק להשלים להם את החסר להם בחומר ובהשכלה, ולאפשר להם לתרום את חלקם בבניין הארץ ובטיפוח חברה יהודית בישראל. ואם כך היו עושים הקולטים, העדה התימנית הייתה היום, רבותיי, עדה מבובשת, והייתה מוציאה מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל שלה בבניין הארץ ובטיפוח החברה בקרב ובטיפוח השורשיות בחברה היהודית. בין דתיים הייתה מקרבת בין דתיים ולא דתיים, כי זו חברה שאין אצלה מושג לדתי ולא דתי, אלא הייתה מאחדת בין דתיים ולא דתיים, והייתה מעצימה את השורשיות של החברה היהודית בארץ. תחת זאת, מוריי ורבותיי, הקולטים, בין במכוון, בין שלא במכוון, כי הרי הגננת שלי שגזל לי את הפאות, נתן לי ג'וטר הצרפלת, אז אני לא יודע אם זה במכוון, הייתה אינדיבידית כלפיו. בין במכוון, בין שלא במכוון, התכוונו להכניס את יהודי תימן לכור היתוך, למה שהם קראו החברה הישראלית הממלכתית, שהייתה בסדרה חילונית, דבר שהם יודע לחלוטין, לא אופיים ודרכם, ובמסורת שהם, שהיו אנשים, ובמסגרת הגישה הממלכתית של הקולטים, נשתרבבה, ואני עדין בלשוני, ואני עדין מאוד בלשוני, נשתרבבה במכוון ושלא במכוון, המגמה האישית של הקולטים, שהיו אנשים פוליטיים, בדרך כלל אנשים ממפ"י, ממפ"ם ועוד, ואלה בעצמם עשו נפשות במפלגותיהם דבר שהיה זר לעולם העולים לחלוטין. וזו אחרה אני מוראי ורבותיי, כתבין הצליה ידעון קטן, ואבו מוריד לך צדיק לברכה, הוכרח במושבת העולים קדימה, שם עלינו מעין שמר לקחת מושב העולים קדימה, החליפו אותו להוציא פנקס אדום, והוציא פנקס אדום. לאחר מכן באו אליו הדתיים ואמרו לו, מן האדום, האדום אתה שייך, אתה יודע מי זה אדום, אתה דתי, פורקי פנקס כחול בנוסף לפנקס האדום. לימים אולי רבותיי, עברנו דירה מקדימה לרמת גן, ושם היה ראש העיר קרמיטי זכרו לברכה, והוא איש הקרמים הקרמים, והוא עבד ולחרוץ, וכולם נהנו מעבודתו, הוא היה עובד יותר משלושה עובדים בחריצותו ובגינותו, וכל מעסיק רצה רק אותו, אבל היו מפטרים אותו בטרם שנה כדי שלא יקבל קביעות, כל שנה קביעות שהוא זכאי לדיון. מה עשה? הוציא עוד פנקס לציונים הקראיים, וגם זה לא הועיל לו לקבל קביעות. אף לימים אתם עולים שבאבא שלי סוף סוף להתפקח, ואז הוא הלך, אמר להם לציונים הכלליים, מה זה? אני לא מקבל מכם קביעות? קרא את הפנקס. הלך אל ההסתדרות הכללית, כיוון שהייתה אז אופוזיציה, הלך אליהם, אמר להם, תראו, קראתי את הפנקס הזה, אני בא לקרוע את הפנקס האדום, מה התועלת בכם? אין בכם שום תועלת. הם הרימים טלפון לקרניטי ואומרים לו, מה? פלוני אלמוני לא מקבל קביעות, אנחנו משביתים את כל המשק שם. אז מיד קיבל קביעות, אז התפקחנו במהלך הזמן, אבל הייתה כפייה ביחס לכל הפנקסים האלה, וזו מציאות, זה לא תמצאו רבותיי בחוקרים, זה חווינו, זה חלק בלתי נפרד מאיתנו. ואם שמעו הדתיים, ואז רבותיי, שמעו הדתיים והחרדים שישבו בציון ובתפוצות והוזעקו, באמת, מהם במקירות ליבם מחרו. אלא אמרי ברבותיי, שגם הדתיים וגם החרדים, שבחרי דעקו על העניין הזה, עד מהרה מורה ורבותיי, הם הבינו שיש כאן משחק. עוד חמש דקות נראה מה נוכל לעשות. כן, כן, נצטרך לקרוע את הפנקס הזה. אבל עכשיו אני מורה ורבותיי, עד מהרה הם הבינו, חטוף ואכול, גם אתה תפוס נפשות, ונעצת את נפשות. נוער אשר חוזר לקיבוצי השומר הצעיר, נהיה חילוני, ויש מהם שהתפקר, ויש כאלה שחזרו, ונוער שהלך לזרם המזרחי, ונוער שהלך לזרם החרדי ובני ישיבות, ואז רבותיו, העדה שלנו, שיכלה להיות מלוכדת במורשת נפלאה, מצאה את עצמה קרועה ושואה, בין כל מיני גורמים של בני נוער, שכבר בית אבא נהרס, הדמות של בית אבא נהרסה. שערי, אפילו בזרם הדתי, ואפילו בזרם החרדי, לא חינכו אותנו לשמור את מנהגי אבות, כי אומנם אנחנו נחשבנו לפיהם בעיניהם, אבל קצת שונים ומשונים. היו כמה מאיתנו שהיו להם כמה נשים, היו כאלה עם נשואי קטינות, ואוכלים חס ושלום אורז בפסח, השם מכירנו, וגם אופים ביום טוב, שוחטים ביום טוב, וגם השם מצילנו, מורי רבותיי, גם אופים מצות בפסח, ויש לנו ספרי תורה חקוקים, כל אלה רבותיי דברים מוספים כאילו על חדית, אבל בעיניהם זה היה משונה, ואז רבותיי, עשו לנו טובה להציל אותנו, להיות אשכנזים, אולי גם קצת ספרדים, רק לא תימנים. ושבנו רבותיי אל בית הורינו, וכבר רבותיי, האבא לא היה דמות, והמורי לא היה דמות, וכיצד מורי רבותיי יכולו להתמודד עם מציאות כזאת. ואני אומר לכם, מיום שעמדתי על דעתי, וכבר ברוך השם למדתי בישיבה, והיו לי אמות מידה לבדוק, מי תלמיד חכמים, מי לא תלמיד חכמים. היה לי ראש ישיבה, לא אמר את שמו אדיר, גאון אדיר, היה עוקר הרים בטלפולו. כל מה שאני שומע ממנו זה שאול פעם בשבוע או בשבועיים, שעה וחצי של טלפול, לא אומר. ומי יגיע אליו? איזה כבוד, אתה צריך לשטף עצום כדי להגיע אליו. והיה לי מורי, מורי דרות עבד לרווחה, ברמת עמידה, תלמיד חכמים, לילה. לומד, נשנה, גמרא, הלכה, מגלגל את השס, מגלגל את ההלכה. אבל רבותיי, מה לעשות? הוא היה רפב במקצועו, והיה עובד בעמל כפר, וגומר, לוקח את המזרם ברחובות רמת עמידה מביתו לבית הלקוח, וזה מקרומי! הוא תמיד חכמים אמיתי, אבל זה לא ייתכן, זה לא לפי אמות מידה של אשכנזים, הוא כלומניק, הוא בעל בית. זה קשה מאוד להתפתח הערכה כשבאמת שוברים לך את המושגים האלה. ולכן רבותיי, אין פלא שהעדה התפלגה, לא עוד אלא רבותיי, כל זה בגלל חמש דקות שכבר דקה מתקדור שתי דקות, כל זה רבותיי, תדעו מה שקרה, פשוט נעשינו א', עדה מפולגת, שנית קיצוניות. הרי ברוך השם אני רב העיר קריית אונו, באים אליי למטה לחדר העבודה, קירות מוקפים בספרים, עמוסים ספרים, ספרי קודש. האשכנזי החילוני שם כיפה על הראש. הדמוני החילוני, שאני מקרב אותו באהבה את כולם, הוא לא שם כיפה על הראש. הוא כבר נעשה קיצוני יותר מכולם. הלא מזה רבותיו. יש לנו גם חרדים קיצוניים שמי אתה לעומתם? כלום. יש לנו אפילו נטורי קרקע בתוכנו. ומי שמכיר את הספר על סיפורני נשרים ידע מה אני מתכוון, כך שהם הביאו אותנו למציאות מאוד עגומה של פירוד, של פילוג. ולעוד אלה רבותיי, לא קלטו את רבני העדה במינויים. הנה צעורו רבותיי, בעליות הקודמות מורי סל יצחק זכר לברכה היה חבר בדין והיה חבר מועצת הרבות הראשית, מורי חיים חובר זכר צדיק לברכה היה דיין, כולל בעליות הקודמות, מורי יוסף גבר היה חבר בית דין הגדול ערעורים והיה חבר מועצת הרבנות הראשית, מוריס ונטר היה רב קירת בנימין, הרב שורר היה דיין, כל אלה מעליות הקודמות. מה קרה עם 45 אלף שעלו ויש להם מורים מכאן עד העולה חדשה? ואני גם בכוונה לא מזכיר את שמותיהם כדי שלא יקפח את מי שאני לא מזכיר, וגם אין לי זמן, כי גם אני כבר הדקה שנותרה לי. ואני אצטרף, ומתחכמים אמיתיים באמת רבותיו, ולא מונו אף לא אחד, רק בגל שלי, בשלב שלי, אף לא אחד. יש לנו במסגרת מושבי הפועל המזרחי כמה רבנים כמו מורי דמרי זכרו לברכה, מורי שרעבי מתקוע, אלה מושבים של תבנים שהמזרחים מנה אותם כרבנים. השאר לא. ללמדנו מורי רבותיי שבאמת מהבחינה הזו היינו מתגעים קשים עוד מאוד. כך יוצא איפה שמבחינת הערכה שלי חבר מדינת ישראל הפסידה עדה שיכלה עם הפוטנציאל שלה להקרין על סביבתה, לתרום לאחדות העם, לתת דמות של משהו שורשי יהודי, ואת זה פגעו. אבל רבותיי, ובזה אני רוצה לסיים, והכל בעל פה ולא מתוך הכתב, מורה רבותיי, לעניות דעתי, זה ראשית השבר, המפגעים של העלייה הזאת, ראשית השבר בין הציונות הדתית ובין הציונות הלא דתית. צורו, הרב קוק אוהב ישראל בכל רחיה. הוא אמר לבותן, יש יהודים לא דתיים, אבל המעשים שלהם דתיים, הם מקימים את המדינה, יש להם זכויות אדירות, הם עלים את עם ישראל לארץ, אלה זכויות כבירות, וזה נכון. ואז הוא אומר רבותן, תראו לכם, על זה שנשתף איתם פעולה, ונקרב אותם, אז הם נחזרו לשורשים. והנה רבותן, תראו, התזה של הרב קוק נכשלה, והקיטון בין הדתיים לא דתיים הולך וגואה, לא מבעיה בין הלא דתיים ובין החרדים, אלא אפילו רבותיי, עם הציונים הדתיים הקיטון הולך ונזקע יותר עמוק עמוק, יותר ויותר. למה? הרי הם שותפים בתקומת המדינה, הרי הם שותפים בבניינה, הרי הם רבותיי מקבלים את הבסיס הערכי הדמוקרטי של מדינת ישראל. אני כבר אומר, הם מקבלים את הבסיס הזה. למה רבותיי קרה מה שקרה? רבותיי, באמת כבר מיד בשנת 1943 הייתה פרשת ילדי טהרן שהדליקה נורה אדומה שהיסוד החילוני של המדינה לא יוותר על ההגמוניה החילונית, וכן ב-1944 עם ילדי תימן. אבל העלייה הזו שכולה ממש תוהה לעבודה וממש כפו עליה להיות ביקור איתו, אמר מי שהיה חבר כנסת מרפין כתכו לרווחה מהבתים לאומיים, מהבי המזרחי והכל המזרחי, אמר זו אינקוויזיציה של נגד אדם ישראל, והרח את זיק אחריו משה חיים שפירה שהיה מנהיג מתון, מנהיג מאוד מתון, אמר לעולם לא נתקבל שלטון של אינקוויזיציה רוחנית. תראו לה מתקצנה הציונות הדתית, למה? כי כדי שתירת לחם, כי העולם החרדי מצעקן האידיאולוגי, הם לא הריחו שהדמוקרטיה תיעשה פלטר ויקלו את הדת מעדה כזו כשרה שהיא פרודקטיבית, היא לא של עיירה, הם לא חיים כפרזיטים, הם בונים, הם יוצרים. ואז נפלה הסימון לציונות הדתית. מאז מוריי ורבותיי, מאז רבותיי בא שבר נוסף, ההתנחלויות מול מדיניות השלום, שבר עוד יותר נוסף, ההתנתקות מול מדיניות השלום, זה הולך ונפקע. אלא מה? אנחנו יהודים מאמינים ולמאמינים, ואנחנו יודעים שנצח ישראל לא ישקר, ולכן מוריי ורבותיי אנחנו יודעים עוד שעם ישראל אינו בן דור או מספר דורות, אלא הוא עם נצח, וגאולה שסברנו שהיא כבר בשער עוד בו תבוא, גם אם היא מתחקה ומתחקה, ואף על פי שאנו עצמנו כבר שרנו לציון, אבל צריכים אנו להתפלל ולעשות הכל בחוכמה, בתבונה ולבורא, שגם השם בכבודו ובעצמו ישוב לציון. זה מה שחסר, הוא צריך להיות הציוני מספר אחת במדינת ישראל. כל עוד לא הגענו ליעד הזה, טרם נגיע לגאולה השלמה, ואז שהשם יקשיב לנו את מה שאנחנו מתפללים יום יום בתפילה שלנו, נראה בשובך לציון ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אז רבותיי, נגאל ונבשע כעם אחד ומיוחד, עם קודש בארץ הקודש על פי תורת הקודש, בשמחת עולם תיערושנו, ואולי מימוש חזון זה יזכף לזכותה של אותה עלייה שעליה אנחנו מדברים על קנטן שרים, כן? וכל זה יתקיים עד בנו ועשר אתם הקנטן שרים ועדי אתכם אליי אל הקדוש ברוך הוא. אז דרך דברי התפילה של חבקוק פרק ג' פסוק ג', אלוה מתימן לבוא.